טוב, שלום וברכה. אנחנו התחלנו לראות את המושגים, כן, בדברי הרמב״ם, והוא דיבר על המושג שכר והעונש שכתוב בתורה, והסביר שבעצם השכר והעונש הגשמי שכתוב בתורה זה אמצעים שבעזרתם האדם יהיה במצב האופטימלי, הטוב ביותר, כדי שמתוכו יוכל לשכלל את מעלתו כאדם, שזה המעלה השכלית, כן, של דעת אלוקים, דעת האמת. זה משמעות השכר. עכשיו, מה זה גן עדן? כן, אז אומר הרמב״ם, גן עדן זה בעצם מקום על פני כדור הארץ שיש בו את התנאים המיטביים. הרי הוא מקום דשן מכדור הארץ, רב המים והאילנות. יגלו השם בני אדם לעתיד לבוא, ורואים הדרך אליו ויענו בו. כן, אז דיברנו בעריכות שמה שיש לנו בימינו היום, במושגים שהרמב״ם הכיר וחי, זה נראה לי הרבה מעבר לגן עדן שהוא דמיין. כן, כי הוא מדבר רק על ריבוי מים ואילנות, ואנחנו כבר היום, יש לנו חיים חומריים מאוד 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 פשוטים, לא רק בעניינים כאלה של הצומח. ואולי ימצאו בו צמחים נפלאים מאוד רבי התועלת והערבות, זולת אלה המפורסמים אצלנו, וזה כולו לא נמנע ולא רחוק אלא קרוב האפשרות. כן, זאת אומרת, הרמב"ם מתכוון לומר לא שיהיה שם נס. כשאומר צמחים נפלאים, הכוונה זה צמחים שאנחנו לא מכירים אותם, אבל לא בגלל שעכשיו בדרך ניסית כאוס של טבע העולם, אלא קרוב האפשרות, אפילו זכרתו התורה וכל שני שכבר התבהר זה בתורה והתפרסם. מה שאנחנו רוצים לשאול על הדבר הזה, למה התיאור שמתואר פה זה תיאור עתידי? זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על שכר המצוות בעולם הזה, שהמשמעות שלו יצירת התנאים כדי שאדם מתוך זה יוכל להתפתח, אז למה כן, אנחנו מתייחסים לעניין הזה כמציאות עתידית, פוטנציאלית זה דבר שהוא יכול להיות קיים כל הזמן, הרי לא מדובר פה איזה משהו יוצא מגדר הטבע, בעניין שכלול בטבע העולם. אז יאמר לנו הרמב״ם, זה שאנחנו יכולים לראות את זה בתיאורים עתידיים, זה לא בגלל שמהותית זה לא שייך למדרגה של העולם בכל שלב, פוטנציאלית זה נכון, יכול להיות לפני 3,000 שנה. ועובדה שזה היה אצל אדם הראשון. האדם הראשון הוא שם בגן עדן, והרמב"ם מתכוון פה לאותו גן עדן. מה זה גן עדן של אדם הראשון? זה תנאים. תנאים חומריים, מיטביים, שמאפשרים להתעסק בדברים מהותיים, ולא להתעסק כל היום במטרות חומריות. אלא מה? יאמר לנו הרמב"ם, התורה בעצמה כבר כתבה את הסיבה לזה. כי אמרה התורה אחרי את אדם הראשון, שכיוון שאדם חוטא, אז זה חלק מהעונש, שלא מגיע לו התנאים האופטימליים האלה. כן, התנאים האופטימליים האלה זה כבר שכר. זאת אומרת שכשאנחנו נמצאים במצב מתוקן, אנחנו זכאים לתנאים האופטימליים האלה. זה פוטנציאלית יכול להיות תמיד, אבל זה שאלה של באיזה מדרגה אנחנו חיים. כדי שנקבל את השכר הזה. ולכן זה עתידי. זה לא עתידי מהותית, זה עתידי בגלל שזה המדרגה של בני האדם כרגע, וייקח הרבה זמן עד שאנחנו נעלה את המדרגה האנושית להיות מדרגה יותר מפותחת מבחינה מוסרית, מבחינה רוחנית, ואז תהיה האפשרות לקבל את השכר הזה. דרך אגב, אם שמתם לב, הוא לא תולה את זה דווקא בארץ ישראל, נכון? הוא אומר, מקום דשן מכדור הארץ, רב המים והאילנות וכולו, גן העדן שמתואר בספר בראשית, הוא לא ארץ ישראל ממש, יכול להיות שזה כולל גם את ארץ ישראל, כן? זאת אומרת, זה יכול להיות גם מגיע במידה כזו או אחרת לארץ ישראל, אבל הוא בעיקר נמצא צפון מזרח לארץ ישראל, כן? באזור בבל, עיראק, סוריה, כן? צפונית מזרחית מארץ ישראל, שם זה נמצא גן העדן הזה, ובעצם כמו שאמרנו זה מקום, כן? שיש שם...
זה לא טיפה מוזר שזה לא בארץ ישראל?
זה לא כל כך מוזר, אני אסביר, משתי סיבות. אחת, קודם כל, ארץ ישראל העתידית, היא עתידה להתפשט עד המקומות האלה. כתוב ביחזל שהעתידה ירושלים להתפשט עד דמשק. זאת אומרת, ארץ ישראל, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, זה ארץ ישראל הגרעינית. אבל כמו שחזל גם כן אומרים, שיש את ארץ קני, קניזי וקדמוני. זה ארץ שבעת עממים. אבל הארץ המובטחת לאברהם אבינו היא ארץ עשרת עממים. כלומר, עוד שלושה עמים שהם שכנו מזרחית לארץ ישראל. אז זה בהחלט יכול להיות כלול אפילו בהבטחה לאברהם אבינו האזורים ההם, כן, של גן העדן של פרשת בראשית. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, המושג ארץ ישראל, כמו שהרמב"ם כותב אותו בתחילת הלכות תרומות, יכול באמת להתרחב גם מבחינה הלכתית. זאת אומרת, כשעם ישראל כובשים את כל הארץ שנצטווינו לכבוש בפרשת מסעה, אחר כך כל מקום שהוא כיבוש רבים, זאת אומרת שעם ישראל כעם הולכים וכובשים אותו כהמשך למקום הזה, שהוא, כמו שקראנו לזה, ארץ ישראל הגרעינית, הוא מקבל קדושת ארץ ישראל, גם לעניין מצוות התלויות בארץ. זאת אומרת, אם שם היום הקרקעות האלה מגדלות פירות וכולו, הם לא מתחייבים בתרומות ומעשרות, כשאנחנו נכבוש את כל ארץ ישראל בתוך גבולות פרשת מעשה ומשם נמשיך הלאה למקומות אחרים להיות תחת השלטון של עם ישראל, המקומות האלו הם ממש ממש, ממש קדושת ארץ ישראל. כן? אז מה? צריכים קודם כל לכבוש את כל המקומות שהם ארץ ישראל של פרשת מעשה, ואחר כך להמשיך ולהרחיב את זה מעבר לגבולות האלה. כן. זה צריך להיות המשך, ככה בפשטות, ככה זה נראה. שואל מה יהיה אם יכבשו בקוטב הצפוני, תהיה מושבה יהודית. האם התדים שיוצאים שם בקרח יהיו חייבים בתרומות ומעשרות? אני לא יודע מה לומר, לדעתי על פי הסוגיה בגיטין של כיבוש יחיד נראה שזה לא יהיה. זאת אומרת, זה כן צריך להיות איזשהו המשך. זאת אומרת, במובן הזה של כמו מדינה שמתפשטת.
חצי האי סיני כאילו?
אם זה יהיה, כן, כהמשך למה ש... כן, כהמשך. כן.
אם לא הצלחנו בגן עדן לשמור על המצוות שהיה לנו את התנאים האופטימליים, איך אנחנו נשמור על המצוות?
אתה יורד מזה. אז אתה יורד מזה. זאת אומרת, הכוונה היא, אז ברגע שאתה לא, אתה לא זכאי לשכר הזה, אז זה כמו האדם הראשון. זה, אף אחד לא מבטיח לנו שזה יהיה לנצח נצחים, כן? זה הכל תלוי בחירה. כלומר, אם הבחירה שלנו היא כזו שאנחנו זכאים לשכר כזה, אנחנו נקבל אותו, אם לא, אז לא. כלומר, גן עדן הוא בעצם מושג שנובע מכללי השכר והעונש. כן, כמו שלדוגמה, בכללי השכר והעונש יש מיטה בידי שמיים. יש דבר כזה. אם אדם מתחייב בעבירות מסוימות עונש מיטה בידי שמיים, אז הוא נענש, כמו שיש מיטה בידי בדין, יש מיטה בידי שמיים. אז מכללי השכר והעונש שיש מצב כזה שנקרא גן עדן, שזה תנאים אופטימליים. כן? אם נניח שאנחנו נידרדר, הגענו למצב הזה, אנחנו נידרדר, כי הבחירה היא תמיד חופשית, אז יימנע מאיתנו הדבר הזה, כן? ובסדר, ומה יהיה אם אנחנו עוד פעם נטיב את מעצינו? אז עוד פעם אנחנו נהיה זכאים לדבר הזה. זה רעיון, לפי הרבה זה דבר פשוט, מה שהוא אומר. כן, מבחינת העניין, זה דברים שאנחנו מכירים, זה לא איזה עולם אחר.
אבל אצל האדם הראשון זה היה בעולם החומרי, הוא היה בגן עדן.
גם הנספוד לא בעולם החומרי.
אז אני אומר, אנחנו באיזשהו שלב נגיע לרמה במצוות שהעולם החומרי שלנו יהיה גן עדן?
כן, בטח. גם עכשיו אתם, הסברתי לכם בפעם שעברה, גם אתם עכשיו בגן עדן. במושגים של הרמב״ם, אתם חיים בעולם הדמיון שלו. אתם פה, שעכשיו אכלתם לפני 5 דקות, ואתם יכולים לבוא ללמוד 5 דקות אחר כך, בלי לשטוף את הכלים, ואפילו בלי לחתוך את הסלט. זה גן עדן. זה גם גן עדן שלדעתי הרמב״ם לא דמיין אותו. אני אומר לך בשיח צינות. הוא דמיין גן עדן כזה שהכוונה היא שזה נגיש, יש לך פירות נגישים וזה... בסדר, אז הקרקע מצמיחה את התבואה, אבל עדיין בגן עדן שלו צריך לתרוח הרבה כדי להפיק מזה את מה שצריך. בגן עדן שלכם לא צריך כלום. אתם לא תורחים מזה. עכשיו, זה נכון, אתם רק קצת מהאנושות. במציאות שהוא מתאר פה, זה יהיו הרבה מאוד אנשים מהאנושות שיכולו לחיות ברמה הזאת, בתנאים האלה. אבל זה שאנחנו היום, כמו שהזכרנו פעם שעברה בעריכות, בעולם שמאוד מפותח ומאפשר תנאים טובים מאוד כדי להתפתח בחוכמה, זה בדיוק המציאות הזאת שאותה הוא מתאר. כן? ואולם גיהנום. עכשיו עוברים לביאור מה זה הגיהנום. הרי הוא שם לצער, שישיג את הרשעים, לא נדבר בתלמוד תואר זה הצער. אלא קצתם אומרים שהשמש תקרב אליהם ותשרפם, והביאו ראיה מאמרו, כי הנה היום בא בוער כתנור, וכולו, קצתם אומרים שחום מוזר יתחדש בגופותיהם וישרפם, והביאו ראיה מאמרו, רוח, רוחכם אש תאכלכם. קודם כל בוא נתחיל ממה אנחנו רואים לדברי הרמב״ם. גם מושג גיהנום, הרמב״ם מתייחס אליו כ... חלק ממושגי העונש, השכר והעונש, העולם הזה עם, עולם הזה, במציאות. זה נקודה ראשונה. כלומר, לא מדובר בעניין שהוא קשור למה שקורה בהיפרדות הנפש מן הגוף, ואחר מות האדם. אלא אנחנו מדברים במשהו שקורה בתוך העולם הזה. ואם אמרנו שגן עדן זה תנאים אופטימליים, כן, שמאפשרים את ההתפתחות של האדם, אז גיהנום זה ההפך מזה. זאת אומרת, זה מצב ש... כמו שאנחנו רואים פה, של סבל וצער, כן, עד לכדי אפילו מיטה, שזה ברור שזה הדבר שהם התנאים הגרועים ביותר שאפשר. זה עונש. כלומר, כשאדם נמצא בתנאים כאלו גרועים, שלא מאפשרים לו להוציא לפועל את היותו אדם, אז זה העונש הגדול ביותר שיש בעולם הזה. עכשיו, מה שהוא מתאר פה, הוא מתאר, זה נקודה ראשונה, צריך לזכור שזה בגשמיות של העולם, והמשמעות כעונש זה היעדר התנאים, כן, זה ההפך. עכשיו, היעדר התנאים ועד לכדי מוות, כן, מה שהוא מתאר פה, הוא מתאר צער שמביא למוות. עכשיו, כמו שרואים, השמש תקרב אליהם ותשרפם, זה פגע טבע. כן, וחום מוזר יתחדש בגופותיהם וישרפם. עכשיו, אם תשימו לב, הרמב״ם לא נוקט, כמו שאמרנו, שמדובר בנס. לא מדובר בנס, מדובר בתופעות טבע. אנחנו יכולים להכיר תופעות טבע שקשורות לחום, לדוגמה, התפרצות געשית. זה תופעת טבע שקשורה לחום. אנחנו היום מדברים על איזה חימום גלובלי של כדור הארץ כתוצאה מכל מיני תהליכים טבעיים שישנם. אז בהחלט, מדובר פה במשהו, בעניין שהוא במסגרת הטבע. זו הנקודה השנייה. הנקודה הראשונה שוב, מדובר בענייני שכר ועונש, במובנים של עונש גשמי שמונע את ההתפתחות של האדם לכדי מוות. דבר שני, מדובר במציאות שאיננה ניסית, אלא שהיא כלולה בגדר הטבע של העולם. דבר שלישי, מדובר בעניין עתידי, שלפחות בתקופת הרמב״ם, הרמב״ם בעצם קובע שזה משהו שיקרה, שישיג את הרשעים, כן? זה דבר שעדיין לא קרה. עכשיו, פה אנחנו רוצים לשאול, מעין מה ששאלנו מקודם, אבל קודם הסברנו את זה ביחס לשכר, אבל גם ביחס לעונש הזה, למה העונש הזה לא קרה בעבר?
קרה ליהודים.
מה?
העונש הזה, כאילו הגיהנום קרה ליהודים יותר, אנחנו רואים את זה פחות על הרשעים.
לא, זה, באופן כללי, באופן כללי זה לא קשור דווקא למה שאתה קורא לזה הסבל שעם ישראל סבל וכולו, כן? כי הוא מתאר פה משהו מאוד מסוים. הוא מתאר פה משהו, או שהוא נזק כתוצאה מחום השמש, או שהוא נזק, משהו חום מוזר, התרדד וכפותה וישרפם, זאת אומרת, זה מין משהו, לא יודע, מגפה כזאת. משהו ספציפי, משהו ספציפי. עכשיו, זה עדיין לא קרה. תקופת הרמב"ם, מבחינתו, זה עדיין לא קרה, למרות שהוא כבר אחרי גלות בבל, ואחרי כל מיני סיפורים שקרו לעם ישראל. אחרי חורבן ראשון, אחרי חורבן שני, זה לא מה שמדובר. מדובר במשהו עתידי. ואז מילא, למה מדובר פה דווקא במשהו עתידי? אז גם פה אני חושב שנכון לומר כמו שאמרנו. זה לא באופן מהותי שייך לעתיד יותר מאשר לכל נקודה אחרת של הזמן. כי אם אנחנו מדברים על חשבונות של שכר ועונש, שהקדוש ברוך הוא דן את בני האדם בהם ביחס לענייני העולם הזה, במשמעות שכמו שאמרנו, יצירת התנאים או עיכוב מהתנאים, או מניעת התנאים, אז לא מדובר במשהו מהותי ששייך לעתיד יותר מאשר לעבר. רק למעשה, כן, נאמר במילים שלנו, עדיין מצד החשבון האלוקי במושגי השכר והעונש של בני אדם, המציאות הזאת עדיין לא הראה. המציאות הזאת עדיין לא הראה. ולכן אנחנו מתייחסים אליה כמציאות עתידית. כן? לא בגלל שיש בה משהו שמהותית קשור לעתיד. כן, רק אני רוצה לסבר לכם את האוזן כדי שיותר נמחיש את זה. לפי ההבנה של הרמב״ם, כמו שהוא כותב אותה במורה נבוכים, העולם הזה, כמה שנים אתם חושבים שהוא מתקיים, העולם הזה, כמה שנים? לפי מה שאתם יודעים, כמה שנים העולם הזה? כן, הרמב״ם לא מקבל את זה. מבחינתו העולם הזה, כל עוד שלא תהיה הודעה חדשה, הוא יתקיים לנצח. כן? זאת אומרת, התוכנית של הקדוש ברוך הוא כרגע, לפחות מה שידוע לנו, לא ידענו תוכניות אחרות, העולם הזה, הוא לא מקבל את הדברים האלו של חצ"ל, לא, בטח לא כפשוטם, מה שכתוב 6,000 שנה וכולו, לא מקבל את זה. מבחינתו העולם ממשיך להתנהל באופן הזה, שאל אותו כמה שנים, מיליארד שנים קדימה. גם כן, יהיה אותו דבר. עכשיו, בואו נקבל עכשיו לפי זה פרופורציה. נניח שאנחנו רואים בנבואות של ישעיהו ושל יחזקאל, הנה היום בא בוער כתנור, והוא מתאר את המציאות הזאת הגיהנומית. כמה שנים ראה הנביא קדימה? כל הנביאים שנקראו בסגנון הזה, אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים. כמה שנים הם ראו קדימה? נגיד 2,000 שנים, 3,000 שנים, מעל שנים. בסדר, אז הם מתארים איזשהו משהו שקשור למושגי השכר והעונש, יהיה עוד 3,000 שנה מאותו זמן של הנבואה. יכול להיות שאחרי ה-3,000 שנה האלה, נניח, יקומו נביאים נוספים, והם בנבואה שלהם יראו עוד פעם את התופעה הזאת, שהיא תקרה עוד 20,000 שנה קדימה. זה יכול להיות. אין לנו שום דבר שמצמצם את זה לאיזשהו מושג של זמן. גם העולם לא משתנה מאותו זמן. זה לא שזה פתאום עולם אחר. זה אותו עולם. רק הפסוקים האלו מתארים עונש עתידי שעתיד להיות בחשבונות השכר והעונש של הקדוש ברוך הוא כשיגיע זמנו. כמה פעמים זה יקרה במהלך העתיד של האנושות, אם אנחנו מדברים על עתיד של מיליוני שנים, קדימה, יכול להיות שזה יקרה עשרות פעמים, יכול להיות שזה יקרה פעם אחת, פעם אחת לפחות זה יקרה. האם זה יקרה עוד יותר? זה יהיה תלוי במה? בבחירה של בן האדם. זה המשמעות של זה, זה ההקשר שהרמב"ם תופס את הסיפור הזה של גיהנום, שדיברו בו חז"ל, כן? זה לא קשור למה שקורה לאחר מות האדם. אחר מות האדם יש תהליכים אחרים, כמו שהוא תיאר אותם. יש את ההתעצמות של הנפש, ויש גם מצד שני את את האיסורים של הנפש של האדם כתוצאה מהחסרונות שקיימים בנפש, כן? זה בכל מקרה קיים. ויש את האיכויות שונות של קיום, כן? זה בכל מקרה נכון, זה תמיד נכון. אבל המושגים, גן עדן וגיהנום, שחז"ל דיברו עליהם, הם דיברו על מציאות עולם הזה, והמושגים האלה נובעים כתוצאה ממושגי השכר והעונש שדיברנו עכשיו. טוב, נדמה לי שסיימנו.